אז הגענו לקוף יוד. קוף יוד, עמוד 132, פסקה, קוף יוד, פסקה קצת משונה, ואני מתנצל מראש שאנחנו לומדים דברים כאלה, אבל זה כתוב בגמרא, תורה היא ולמוד אנחנו צריכים. המשתנת בפני כתרתה. מה זה המוזר? אישה אחת, דבר משונה. אישה אחת שמה כדרה על האש, והכדרה מתבשלת. והיא, במחילה מכבודנו חוץ לכבודכם, היא משתינה בפני הכדרה. כדי, אומרת הגמרא, המשתנת בפני כדרתה, כדי שתתבשל מהרה. כי היא חושבת שאם היא תעשה את זה, אז התפשיל יתבשל יותר מהר. יש בו משום דרכי האמורי. מוזר. דרך אגב, רק כדי להשלים את התמונה, הגמרא אומרת, אבל נותנים כסם של תות ושברי זכוכית בגדרה, אני לא בקיא ברובד המדעי של הדברים, אבל אם אדם נותן כסם בתוך כסם של עץ תות, כלומר לוקח איזה מין כסם דק כזה מעץ תות, ושם את זה בגדרה המתבשלת, או שם שברי זכוכית בגדרה, כנראה ברמה המדעית, בחיית ההרכב הכימיקלי של הדברים, כדי שתתבשל מהרה, כנראה שזה עוזר לתפשיל להתבשל יותר מהר, אז אין בזה בעיה. כלומר, להשתין בפני הגדרה זה לא. אבל לתת כסם של תות ושברי זכוכית בתוך הגדרה זה כן, אומנם חכמים אמרו, אוסרים בשברי זכוכית מפני הסכנה. כלומר, מבחינת דרכי האמורי אין פה, מבחינת סכנה יש פה. כי זה שברי זכוכית. עכשיו, כמובן, הכל משלים והכל עקרונות מחשבה ועקרונות חיים. כן, הרי אנחנו לומדים פה תורה, אנחנו לא לומדים פה הלכות מדע. כן, יש דברים שהם כן עוזרים לכדרה להתבשל יותר מהר, והם בסדר. כלומר, מבחינת ההלכה אין בעיה של דרכי האמורי. אבל מבחינת הסכנה, למשל בשברי זכוכית, יש בעיה מפני הסכנה, כי אדם יכול להיפגע מהזכוכית, זה באופן פשוט נראה בהמשך הרבה יותר עמוק מזה. בכל אופן, אז כאן דבר משונה. היא משתנת בפני הגדרה. מה זה הדבר הזה? טוב, אז כמובן, כלל בידינו. ככל שאנחנו רואים בגמרא דבר יותר משונה, זה מראה שהוא יותר עמוק. זה מראה שאנחנו צריכים לצאת מהשטחיות שלנו ולהבין דברי חכמים בעומקם. אז בואו נראה. תכונת הפראות, קוף יוד, תכונת הפראות שהיא רפידת טומאת עבודה זרה וכל ענפיה, מיוחדת היא לאחד עם הבלנות הבאמית של הזלילה הגסה מעבר מזה, ועם המיאוס והיעדר חוש היופי ואהבת הכיעור מעבר מזה. ההתלהבות האחורה של הדמיון עושה את פעולתה על יסוד הנטיות הפריות הללו. ההרגשה שהטבע עושה את מעשיו בגוף החי בזריזות, והאדם יחזה מבשרו הבישול הטבעי של צמיחתו, המתבלט בהרקת מי הרגליים, תחת שחיזיון זה נכבד הוא להשכיל לקחת לידו לקח בדעה מיושבת, במוסר נעלה וברומות רוח, אז במקום זה, תחת זה, הגרעין הילדותי יעורר את התכונה הפראית, למצוא בזה איזה אמצעי למהר את חפצו הנמוך, שכדרתה תתבשל מהרה. על ידי חיזיון הדוגמה וחיבור ההזיה והטיוב והקטנות גם יחד. הרי זה מדרכי האמורי. אף על פי שברבות הימים, היום אתה לא תמצא אף אדם שמשתין בפני כדרתו, אבל היום זה לובש לבושים אחרים לגמרי, אבל זה בדיוק אותו עיקרון. אף על פי שברבות הימים לבשו דרכי האמורי מחלצות של יופי ושל עדנה מבחוץ, ולכן זה מאוד מזוהם ומאוד שפל להתנהג בצורה של השתנה בפני הגדרה. אז היום האנושות מצאה לעצמה כל מיני דרכים יותר אסתטיות, יותר נימוסיות, יותר טכנולוגיות וכו'. מה שהרב קורא כאן מחלצות של יופי ושל עדנה מבחוץ, אבל מי שיודע לקלף את הקליפה, אז הוא רואה שיש כאן השתנה בפני הגדרה. אבל כל סוקר עמוק יכיר כי מושכתם הראשונה, דיינו שחיתותם הראשונה, כי מושכתם הראשונה בהם, ומגמתם הכללית היא ניצחון הבהמה שבאדם על הצד האלוהי שבו, שרשומה מתבלט על ידי שרידי המנהגים של ימי קדם, טרם שהספיק האדם לחסות את הבלה ורשעו בצעיף בעל צבע נוצץ. והשרידים הללו בכל מקום שהם, ובכל זמן שנשארו, אין דרכי האמורי, אז לא משנה עכשיו, אם זה מופיע בצורה הזאת, אלא גם אם זה מופיע בצורות אחרות, הרבה יותר מבריקות, והרבה יותר לכאורה מתונות, או מגרות, במובן הנכון של המילה. טוב, הייתי ברשותכם, מנסה להקדים כאן כמה הקדמות, כדי להגיע לעיקרון, קודם כל. הקדמה ראשונה, ואמרנו אותה המון פעמים, וצריך לחזור על זה כל הזמן. העולם שלנו, ודווקא בבניין אמונה למדנו את זה בשבוע האחרון, העולם שלנו הוא עולם של הדרגה. הוא עולם של תהליך. סדר הופעת השם בעולם הוא לא בפעם אחת. נכון שהקדוש ברוך הוא מצידו הוא בפעם אחת. אבל אופן הקליטה שלנו היא בהדרגה. כמו שאמרנו הרבה פעמים. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בעשרה מאמרות. לא כי הוא צריך 10 פעמים להגיד ויומר או בראשית וויומר. אלא כי אנחנו לא יכולים לקלוט בפעם אחת של ויומר ויהי, הכל בפעם אחת. הוא מצידו, שואלת המשנה, אבל לא במאמר אחד יכול להיברא. נכון. ולפי חז"ל בראשית נמי מאמר הוא, ובראשית הוא המאמר שבו נברא הכל. ולכן למדנו פעם שכבר בדיבור הראשון כל הבריאה נבראה. נכון. מצידו. אבל מצידנו, בכלי הקיבולת שלנו, אנחנו צריכים לקבל את הדברים בהדרגה. אם כן, סדר ההופעה של האלוקות בעולם היא תהליך, היא הדרגה, היא קימה קימה, בכל דבר, בכל דבר, בעניינים רוחניים, בעניינים גשמיים, בעניינים כלליים, בעניינים פרטיים, בכל דבר, אפילו למשל גדרה. אני רוצה לעשות חביתה. נו, לתגן, לחביתה, זה לוקח איזה דקה במחוות, נראה לי. לא? נגיד, אלא אם כאן אתה רוצה לשרוף, אתה שם אש גבוהה, אבל אם אתה שם אש נורמלית, בינונית או נמוכה, אז צריך איזה דקה עד שהביצה הרכה הזאת תהפך למציאות יחסית מוצקה שנקראת חביתה. כלומר, יש איזשהו תהליך. אז אם אתה רוצה לאכול פול, אומרים אתה צריך לבשל אותו 7 פעמים. ידיד, כמה פעמים? הרבה פעמים פול צריך להתבשל. כלומר, יש תהליך. אם אתה רוצה לאפות לחם, המינימום של החיים, ההכרחי, יש תהליך. אם צמח צריך לצמוח ולתת פירות, יש תהליך. יש תהליך פיזיולוגי, ביולוגי, ויש תהליך רוחני. 3 שנות עולה, אחרי זה שנה רביעית נתערבה, שנה חמישית אפשר לאכול. וגם ברובד הפיזיולוגי כמובן. הפיזי. כלומר, העולם שלנו הוא עולם של הדרגה. גם ברובד הרוחני, אדם בא לבית מדרש, הוא רוצה ביום אחד להיות בן תורה, ירא שמיים אמיתי. כלל ישראלי, מקדש שם שמיים. זה לא בפעם אחת. זה תהליך לימודי, נפשי, מוסרי, רוחני, מעשי וכו'. של כל החיים, שצריך לעבור אותו. ולכן קודם כל אנחנו צריכים להגיע להכרה. שבעולם שלנו אין פעם אחת. העולם שלנו הוא לא בום. העולם שלנו הוא עולם של הדרגה. וכל דבר אמיתי נקנה בהדרגה. וכל דבר שנקנה בפעם אחת הוא לא דבר אמיתי. לא יכול להיות בפעם אחת. דבר שאדם קנה אותו בפעם אחת, כמו שקנה אותו, כך הוא ילך. זה לא מחזיק מעמד. היחס הפנימי שאדם צריך ליצור ביחס לדבר, הוא יחס של תהליך. וברגע שאדם מקבל דבר בפעם אחת בלתי צפוי, הוא לא נמצא שם. הוא לא נמצא שם, בסוף יתפוצץ. כמו למשל רואים משפחות נרסות, אנשים נרסים, כשפתאום זוכים בזה, זוכים במחאות, פולות מחופלות, באיזשהו נתח כלכלי בלתי צפוי. מאבדים כיוון. פתאום כל החיים משתנים, כל הפרופורציות, עיקר תפל, תפל, עיקר, הכל נאבד. למה? כי לא היה כלי לקבל את זה. לכן ברמה המוסרית ודאי שאסור למלות כל מיני הגרלות. א', כי אדם צריך לפרנס את עצמו ולא לצפות שמישהו יפרנס אותו. ואל תגידו לי שלמלות כרטיס זה נקרא להתייגע. זה לא יגיע כפיך כי תוכן. וב', כי יכול להיות ש... לא יכול להיות, אין לו כלי לקבל בפעם אחת שפע. כי לא ככה אדם בנו. זה לא סדר העולם. לכן קודם כל עיקרון ראשון. אנחנו בעולם הזה לא ממהרים. אנחנו מנסים להקדים כמה שניתן, נכון. אבל אנחנו לא מנסים שהכל יהיה בפעם אחת. כלומר, קימה קימה זה לא תירוץ של הדתיים לכל הבעיות של המציאות. קימה קימה זה לא התירוץ של הדתיים. קימה קימה זה סדר הופעת השם בעולם. עכשיו, כמובן, התפקיד שלנו זה לנסות להקדים כמה שניתן בתוך הקימה קימה הזה, וב' לנסות שההקדמה הזאת תהיה נעימה ופחות קשה. כלומר, גם קימה קימה זה יכול לבוא בצורה חיובית, יכול לבוא בצורה שלילית. התפקיד שלנו זה להקדים, והתפקיד שלנו זה שיהיה מתוק, ולא מר. כמה שניתן. אבל לשנות את האופי של סדר הופעת השם בעולם, שיהיה בפעם אחת, בבת אחת, זה ודאי שלא. בשום פנים אופן. אז זה דבר אחד. לכן, כשאנחנו מבשלים, הכל כמשל, אדם שעומד בפני הגדרה, ורוצה שתתבשל מהרה, ולא מבין שכדי שהתבשיל יתבשל, וכידוע לכל מי שעוסק בנושא הזה, כדי שבאמת המאפה יאפה כראוי, או התבשיל יתבשל כראוי, דווקא האש הנמוכה, ודווקא הזמן, הוא מאוד חשוב כדי שהתבשיל יצא, יהיה כמו שצריך. כי אם אתה ממהר, אז אתה שורף מבחוץ, אתה עושה על האש, אבל מבפנים זה חי. אז גם על האש צריך לדעת לעשות כידוע. כן או לא? כן. יש כאלה עושים על אש, אני בהתחלה לא ידעתי. אז אני, לא אומר שאני יודע, אבל לפחות לא, זה לא נשרף, נגדרה. בהתחלה הייתי מבסוט. אתה רואה, זה הופך לזה, מצוין. אתה עושה, מכין לך את הפיטה וזה, מוציא איזה כיף. אתה ככל חי. שרוף. מבחוץ. צריך לדעת איך עושים על האש. פעם מישהו אמר שצריך לעשות חורים גם. כן? ובצל זה יוצר נקבים שם בבשר. מה? אני לא בקיא בפרטים, אבל פעם מישהו הדריך אותי. יש סדר איך עושים את זה. החיים זה תהליך, החיים זה תהליך, זה לא להישרף מבחוץ ומבפנים. אז קודם כל נקודת מוצא ראשונה לחיים, לכל תחומי החיים. במשפחה, בעצמי, ביחס לעם ישראל, ביחס לאנושות, ביחס למהלך הרוחני, ביחס למהלך הגשמי, ביחס לפרנסה, ביחס לפרנסה, כמה זה חשוב. זוג צעיר לא בונה את עצמו בפעם אחת. למה הוא הבן של ואני לא? למה הוא קיבל מתנה על היום הולדת בגיל 14 אוטו, ואני אפילו מסתיק בזוקה לא קיבלתי? אני מכיר כאלה דרך אגב שקיבלו אוטו ליום הולדת 16, מרגע שיכלו לעשות השם. מכיר כאלה. והוא עומד ומקנה. לא, תהיה מבסוט שכשאתה התחתנת, היה לך שולחן, ארבע כיסאות, ארון מהדודה, ועוד משהו שהשגת, ועוד משהו שגם קנית בעצמך, ברוך השם. ברוך השם. לאט לאט החיים השתפרו.
אבא שקנה את האוטו ונתן את זה לבן שלו, הוא קלקל אותו.
ודאי, ודאי שהוא קלקל אותו. לכן, העולם הוא עולם של תהליך, של הדרגה, וכך אנחנו צריכים להתייחס אל החיים. ולכן יש לנו סבלנות שהקדרה תתבשל. אנחנו לא ממהרים. אנחנו לא ממהרים. ב' עכשיו, כאן יש דבר מאוד משונה. משתינה. אז הדבר הזה של ההשתנה. זה מוזר מאוד. הייתי אומר, מה היה רע אם הייתה אותה אישה עומדת על הגדרה, ואומרת, תתבשל מהרה, תתבשל מהרה. הרי לכאורה זה אותו דבר, נכון? האומרת, העומדת בפני הגדרה, הגדרה, ואומרת, תתבשלי מהרה, הרי זה יש בו משום דרכי האמורי. מה היה רע במשפט הזה?
אתה עומד את האמצעים אולי, לא?
מה זאת אומרת?
שכאילו, המטרה שלה שהתבשיל להתחמק, אז לא אכפת לך להסריח אותו, בתנאי...
אני לא, היא לא משתינה על התפשיל. בפני התפשיל. למרות שאני לא שואל, מה שמך? למרות שמה שתומר אומר זה עמוק מאוד. הרב, אם אנחנו נדייק, אולי רומז אפילו, לא הייתי אומר שהרב כותב את זה, אבל זה עמוק מאוד. כלומר, אומר כאן תומר, הרבה פעמים הרצון שלנו לספק סיפוקים מיידיים, הוא יכול לבוא על חשבון זה שהסיפוק שלי הוא פחות איכותי, ולפעמים הרבה פעמים הוא ייצור בי נזק, כי אני רוצה לספק את הסיפוק המיידי שלי. זה מאוד אמיתי מה שהוא אמר עכשיו. אתה יכול לתת דוגמה? לא, לא, לא על עצמך, בכלל מהחיים, אני יכול לתת המון דוגמאות לזה. למשל, הרבה פעמים אדם מוכן להרעיל את עצמו כל מיני סוגים של רעל, גופני, נפשי, מחשבתי וכו', כי כרגע זה מספק לו סיפוק מיידי. והחיים יכולים להרס בגלל הדבר הזה. כי אדם מעדיף את המיידי. למה שהוא יודע איזה מחיר הוא ישלם על זה? ואני חושב שהדוגמאות הן ברורות ביותר. ולא צריך להזכיר אותן פה. מספיק לנו המשתנת בפני גדרת הזה גם יותר מדי. אז אם כן, למה דווקא הדוגמה הזו? לכן מה שאמרת זה אמיתי, אבל אני מבין שכאן כתוב בפני, לא על. בסדר. אבל גם מה שאמרת זה נכון. אז מה זה העניין של ההשתנה דווקא? מה זה להתפנות? אז כאן הרב מדבר ברמה אפילו של... נקרא זה גדילת גופו של האדם. איך האדם גדל? אז אני לא בקיא בביולוגיה, לא למדתי כמו שצריך, קצת פה ושם, אבל ברור לנו שכשאדם, כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם על ידי זה שגופו צריך לצמוח, גופו בתהליך. אחרי שאדם גדל באיזושהי מידה, בממדים החיצוניים, הגוף שלו ממשיך לצמוח בצורה נסתרת, נכון? תאים מתים, תאים חיים, כלומר, כל הזמן הגוף שלנו בעצם צומח, אנחנו לא רואים, אנחנו רואים שערות צומחות, אנחנו רואים ציפורניים צומחות וכו', אנחנו לא רואים שהגוף צומח, כי הגוף הגיע למטר 40, על רוחב מטר 40, נקווה שלא, ובנעליים אני אותה מידה, והמספר, המידה בחולצה ובמכנס אותה מידה, אז נראה שכאילו אני לא צומח, זה לא נכון. האדם הוא כל הזמן צומח, אלא תהליך הצמיחה של האדם הוא תהליך של, נקרא לזה, עיכול מה שהוא צריך כדי לצמוח, וסילוק הפסולת שהוא לא צריך, כי הוא לא צריך את זה בשביל לצמוח. מערכת העיכול. אדם אוכל אוכל. אז מערכת העיכול ברוך השם שהקדוש ברוך הוא ברא בקרבנו, היא יודעת לקחת את הפסולת הנצרכת לקיום ולצמיחה של הגוף, ולסלק את הפסולת. הפסולת שאנחנו, אם אפשר לומר, מוציאים מאיתנו, לכן נקרא פסולת, אם אפשר לומר פסול, אני לא צריך את זה, היא באה לידי ביטוי בשירותים, חוץ לכבודכם. אדם מפריש את מה שהוא לא צריך, מרגליים זה אחת ההפרשות, גם הקאות דרך אגב, זהה, יש כל מיני סוגים של הפרשות, כן? מי שלמד קצת, אז הוא יודע שכל, יש כל מיני סוגים שהגוף לא צריך אותם, אז הוא דוחה אותם. אחד הדברים זה זהה למשל, זה ביטוי להפרשה, שאדם לא צריך. בכל אופן, אחד הביטויים כמובן זה ללכת להתפנות בשירותים, להוציא מרגליים. כולנו יודעים מה קורה לאדם, אפילו ברמה של התחושה, וקל וחומר מה קורה ברמה של הפיזיולוגי, של הביולוגיה הפנימית שלו, מה קורה לאדם שלא מתפנה. דבר, זה יכול להביא למוות. אדם שלא מתפנה כשהוא צריך להתפנות, זה יכול בסוף לגרום לזיהומים פנימיים עד כדי מוות. אחד הניסים, חזל אומרים במדרש, אחד הניסים שיש לה עובר במאימו, שהוא אוכל מאימו, אבל הוא לא מתפנה. חזל מגדירים את זה כנס. כנס. איך יכול להיות שהוא אוכל, 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 ולא מפנה כלום? חשבנו את זה פעם? חזל אומרים.
הוא אוכל על האדם שכבר יש בו
הכל. בסדר, זה נס, בוא נתפעל מהנס האלוקי. זה נס.
זה בדוק שהוא לא מתפנה.
הוא לא מתפנה. בדוק מדעית. מדעית, מדעית, לא מתפנה. נס גדול, היה עורק את ה... בדיוק. היה יוצר זום פנימי ברחם. בכל אופן, אבל העובר הזה, מאז שהוא עובר ברחם, ויצא בחדר לידה, ואז הוא נהיה בן אדם, הוא נהיה תינוק ואיש וכו', האדם הוא צריך לפנות. אוי ואבוי, אם אדם לא מתפנה, קודם כל מבחינת התחושה שלו, ובאמת, מבחינת המציאות הפיזיולוגית שלו, ולכן באמת, מה שאנחנו אומרים עכשיו, זה הלכה. אדם שעובר על בל תשקץ, הוא כלומר, אדם שצריך להתפנות. מה שקוראים בגן, קטנים וגדולים, כן? והוא מרגליים וצועה, והוא לא מתפנה, זה לא הלכות רפואה, זה הלכות הקדוש ברוך הוא. הוא עובר על בל תשקץ, הוא כלומר, אם עובר זמן מסוים, כלומר, אם האדם מרגיש לחץ מסוים, ובזמן מסוים הוא לא מתפנה, הוא עובר עליו מהתורה. לאו דאורייתא. אם יש עכשיו אדם שיושב פה, סליחה על הדוגמה, שהוא כרגע יודע שהוא צריך להתפנות, בגבול הגדרה של ההלכה עד 72 דקות, בקיצור כל הגבולות אני מקווה שהם ידועים. והוא כרגע אומר, השיעור הזה עכשיו לימוד תורה יותר חשוב לי. כי מה אתה משווה לימוד תורה מול הוצאת הפסולת של הדבר הכי חומרי שלי? בינינו, מה אתה משווה? פה אני בשמיים, שם אני בשפלות הארץ. והוא לא הולך להתפנות, הקדוש ברוך הוא כועס עליו עכשיו. הוא עכשיו צריך ללכת להתפנות. אם יש אדם כזה פה שיהיה גיבור, ילך להתפנות. נעצום עיניים, לא נסתכל. מה? לא הבנתי. מנותק, לא שמתי לב. למה מנותק? לא, אני רואה שחושך. בסדר. המחשקים השימיים. הלוואי. זה לא מצחיק, ההלכה הזאת של בל תשקץ היא סימן לכל התורה כולה, שהתורה לא רוצה שנבטל את הטבעיות שלנו. עד כדי הטבעיות היותר נמוכה שהיא להוציא את הפסולת של החומר. הרי אין דבר יותר נמוך משירותים. אבל גם שם יש לכל בית הכיסא. זה עליון מאוד. לכן, ההשתנה הזאת, כל זה רק אני רוצה לומר, שהמציאות הזאת של השתנה בפני הגדרה, זה דוגמה איך להתייחס לא רק לזה שאתה לא מוכן לקבל שהעולם הוא תהליך, ולכן תן הגדרה להתבשל בשקט ואל תפריע. אלא גם אתה לא מבין שאפילו התהליך הפיזיולוגי שאתה עובר כדי לצמוח, מה שנקרא, כמו שהגדרה מתבשלת, יש לה תהליך שצריך לעבור, גם האדם צריך לעבור תהליך של בישול, של צמיחה. שהתהליך הזה הוא שאדם אוכל, והמערכת העיכולית, מערכת העיכול מעכלת, בדיוק, ואחרי זמן מסוים היא מקבלת, היא לוקחת מה שהיא צריכה, ומתחילה להפריש אותו לגוף, כלומר, לפזר אותו בגוף בצורה נכונה, ומה שהיא לא צריכה, אחרי זמן היא מתחילה לסלק. יש תהליך שהגוף צריך לעבור בשביל זה. אז אותו אדם שהוא אוכל, סליחה על הדוגמה, אוכל משתין, אוכל משתין, אוכל משתין, והוא חושב, זה בדיוק אותו, זה סימפטום בדיוק של הגדרה שמתבשל במהרה. זה סימפטום לכל התפיסה של החיים. עכשיו כאן אנחנו מתחברים לממד הפיזי. אדם רוצה בדרך כלל שהמהר הזה, בפעם אחת הזה, בבת אחת הזה, יופיע ברובד החומרי. ולכן דווקא הדוגמה הזאת. הייתי רוצה להיות עשיר. מתי? עכשיו. כמה? בלי סוף. נכון? זה החלום של כל אחד. מקווה שלא. להיות עשיר עכשיו. עשיר בגבול ועכשיו. אין לי זמן להיות עשיר עוד 50 שנה, אני רוצה עכשיו. וגם, עשיר לא שאני אצטרך להיות יותר עשיר. תן לי עשיר שאני לא אצטרך להיות יותר עשיר. כלומר, הנטייה שלנו ביחס לעולם הטבע, ביחס לעולם החומר, זה בבת אחת. אין מוכנות לתהליך. מה, אני באמת אהיה אברך ואתפרנס בכבוד? הרי אני חלמתי שכשאני אקים בית, יהיה לי בית החלומות. שם מורכב מבית X, וילה X, מכונית X, רייטים X, חשבון בנק X. ופתאום אני רואה שזה לא יקרה כנראה, במהדורה הזאת. שאתה אדם רק מתוסכל, שכל החלומות האינפנטיליים שלו, סליחה על המילה, ותאמין לזה הרבה יותר מזה, אבל בלי זה המצחיק, כי אדם חי את הדמיונות, כמו שרקן הרב אומר, הפראים שלו, הוא חושב שזה ככה במציאות. כמו שתמיד אנחנו אומרים פה, זה כמו הזוג הצעיר הזה שעומד מתחת לחופה, והשמש לפני השקיעה, והציפורים מצייצות כי זה בגן הפתוח, זה לא באולם, ויש ברקע דשא גדול, והפרחים בדיוק עומדים לפי הסדר, חלוקה של צבעים, גבעים, זנים, הכל שם בגן הבוטני שנת החתונה, הכל שם הוא בדיוק לפי הסדר, ואחת עוצרה מחצרצת, והוא לא מזייף, והם מסתכלים אחד לשני בעיניים, בכזאת אהבה, והוא בטוח שככה יראו החיים. הלוואי זה המצחיק. עכשיו אני נזכר שרב... מה אמר? אם אני איתו, הרב יואב כתב על זה השבת בעלון של המכון. קראתם מה שרב יואב כתב השבת? אני חושב הוא כתב מעין הדבר הזה. יש לך? בוא תביא נקרא. אני אקרא רק השיר, אני לא יודע אם את השיר הרב יואב כתב. הוא כתב כאן דברים חשובים, אבל השיר. טוב, אני אקרא כמה שורות, לא מהשיר. מדבר כאן שאנחנו מחפשים כל מיני דברים חיצוניים וכו'. כלומר, מחפשים כל מיני דברים שהם מותריים. הם יתר, הם אולי, הם חשובים, אבל הם תפלים. והנה בא האדם בן, בת או בן, הוא מתחכם כנגד כל זה, הוא מבקש לו מותרות. מדקדק במאכליו, מפריז על המידות, נעשה דעתן וקשה לפיוס. נמתין מעט ומנחם את עצמו, כבר מנו לו 60, 70, 80, 90 לבחירה. אתה כבר עצה 90 פגישות עם 90 בנות. ועדיין לא מצא את מבוקשו. הוא עדיין טר אחר התצריף הגואל של המיועדת, ואין. והנה למזלו הוא אכן מצא אותה יפה ואדורה. כל מה שביקש יש בה כסעודת שלמה בשעתו. זו ודאי היא. את תנשאי לי, הוא שואל, והיא משיבה במבוכה. חבל שהרב יואב פה לא לקרוא את זה. עושה את הרבה יותר טוב ממני. וכך אחר כל המעשים הם נישאו בשעה טובה. מה דוחה שווי דיחו דמיונותיו, האושר ממנו והלאה. הנה מתברר לו שנישואין אינם סעודת מותרות, ואי אפשר למלא כל תאוותיו כפי שציפה. הוא קיווה שהמזל יהיה בעדו ושהדברים יתרחשו ויתפתחו כפי חלומותיו. אבל המציאות דינמיקה משלה, מפתיעה ולא מוכרת, בלתי צפויה ומתבססת על אמיתות אחרות מכפי דמיונותיו. הוא מנתח פה שזה הנשמה בעצם, היא זאת שאומרת לך, תחזור באמת לאמת ולא לדמיונות המטורפים שלך. מחאה נשמתית עמוקה נשמעת, היא תובעת את אלבון היסח הדעת מצרכיה האמיתיים. והדברים באים עד משבר, יש כאלה ששרירות ליבם חזקה כל כך שאפילו על פתחו של גיהנום הזוגיות לא שווים בתשובה. הם מתאים את האמת ממסילתה ואינם מודים על האמת, אלא מגייסים את כל הטיעונים שבעולם כדי לטמא את הטהור ולטהר את הטמא. זה לא דווקא בעניינים האינטימיים שבינו לבינה, זה בכלל ביחס, בסגנון. טוב, יש כאן איזה משפט שאני מקווה שהבנתי אותו, כי אולי צריך יותר קצת לפרט אותו כדי להבין אותו. הגיע הזמן שגם בנושא חשוב זה של מציאת בן זוג נהיה קצת פחות מפונקים ועם יותר ענווה. כי אם אתה רעב באמת ומרגיש בכל ישותך עד כמה לא טוב להיות האדם לבדו באמת, תחטוף גם פרוסת לחם אף שלא יצא עכשיו מהתנור, וגם אם אינה ממולאה בצימוקים מושקדים, כי גם פרוסה שכזו ראויה לברכת המוציא. טוב, כמובן, כל אחד בפרוסה שלו, שמבחינתו היא מלאה שקדים וצימוקים, למרות שיש בה גם עוד כל מיני דברים. כי גם הוא יש בו צימוקים מושקדים, וגם בו יש כל מיני דברים. ואם תזכה ותאכל ממנה כשיעור, תוכל לברך עליה ברכת המזון, ותשחק ליום אחרון. בית יעבון. הרב יואב, משהו. עשו משהו. טוב, אני אקרא לכם את השיר. רווק רווק, אולי הוא כתם, אולי הוא לא יודע. רווק רווק הוא חצי. רק כפרי של בוסר ירק, רק אחר בת כל תר. מחפש חציו האחר ומבקש, לא, לא מרים, לא רות, אף לא חדווה. הרי תמת שנפשי אהבה. ובת הכל בכל צווחה כנגד הרווק מוחה. זו רות, זו מרים ואף חדווה. אם רק תדע מהי אהבה. אני, אין כאן כוונה שכל אחד יכול להתחתן עם כל אחת. רק תראה ברות את רות שמתאימה לך. אולי מרים מתאימה לך, זה לא, זה לא גם איג וגם איזה, אחת יש. כי אם תדע רק זרות מרים ואף חדווה, אם רק תדע מהי אהבה. כי בת היא פוטנציאל. כי בת הכל היא פוטנציאל, שורש כל מס ומפעל, ומה לך נותר עוד לעשות? חפש בה שלושת האותות. אם מידותיה לטוב נוטות, ושאיפותיכם אינף דומות, ובלבך כלפי החיבת מה? זה ביטוי של הרב אבינר, לפני כבר 30 שנה. זוי, זוי העלמה. אפשל שעבורך ואבד שדך, רק אז תמצא אהבתך. אני בעד שרב יואב יושב פה. באמת. טוב. למה קראנו את זה עכשיו? לא זוכר. דמיונות, 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 כן. טוב, לא יודע מה שאלה קשורה אלינו. טוב, כנראה שלא. אם כן, הקדמה ראשונה, העולם הזה הוא תהליך. הקדמה שנייה, ביחס לעולם הטבע, ודאי שצריך להיות תהליך. לא בפעם אחת אדם צומח פיזיולוגית, לא בפעם אחת אדם עומד על, 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 על עצמו כלכלית, לא בפעם אחת אדם בונה זוגיות בריאה, לא בפעם אחת אדם מתייחס לעם ישראל, לארץ ישראל, למדינת ישראל שצמרת גולתנו, לא בפעם, צריך לבנות את זה, זה תהליך, צריך להבין את זה. אז כאן הרב נוגע בנקודה הזאת של דווקא המשתנת בפני קדרתם. כי דווקא העולם החומרי הטבעי הוא כביכול נוצץ לנו בפעם אחת. הוא כאילו משדר לנו, אפשר לאכול אותי בפעם אחת, בוא תאכל. וכשאנחנו מגלים שזה בלתי אפשרי, אז אנחנו במשבר גדול. בואו נראה. כאן הרב מנתח, עד לכאן הקדמות כלליות, הרב נראה שזה יותר מדויק ברמת הפרטים. תכונת הפראות, שהיא רפידת תומת עבודה זרה וכל ענפיה, מיוחדת היא לאחד עם הבלנות הבהמית של הזלילה הגסה מעבר מזה, ועם המיאוס והיעדר חוש היופי ואהבת הכיעור מעבר מזה. כלומר, המפגש עם הצדדים החיצוניים של החיים, הוא יכול ליצור אצל האדם אחד משני דברים. או התמכרות, מה שכאן הרב קורא, בלענות בהמית של הזלילה הגסה. כלומר, האדם נפגש עם חיי הטבע, עם הכישרונות הטבעיים, עם היצרים שלו וכו'. או שהוא מתמכר לזה. כי באמת יש שם כוח, יש שם כוחות יצירה, יש שם עוצמות בכוחות האלה. שקרן מי שאומר שלא, זה ברור שכן. או מצד שני, זה יכול ליצור אצלו מיוס. זה יכול ליצור אצלו איזה מין דחייה. כי זה נראה מאוד שפל, מאוד נמוך. מאוד קטן. אז או שאני חז ושלום יכול להפך לבהמה, או שאני רוצה להיות מלאך. כן, כמו שאמרנו פעם, היה לפני שנים ככה, השתמשתי פעם בביטוי הזה. קצת מצחיק, אבל זה נכון. אני מקווה. המהר"ל כידוע כותב שהקדוש ברוך הוא ברא שלושה סוגי בריאות ויש איזשהו מכנה משותף בין הקצוות. דהיינו, הקדוש ברוך הוא ברא בעלי חיים ומטה, הוא ברא, נקרא לזה, מלאכים ומעלה, מדרגות מדרגות בעופרות רוחניות, והוא ברא אדם באמצע. האדם הוא יצור משונה. הוא מורכב מצד אחד מצד חייתי, ומצד שני מצד מלאכי. גם יש בו מצד אחד עפר מן האדמה, יש בו מצד שני נשמת חיים, והמורכבות הזאת יוצרת נפש חיה. אבל נפש חיה שונה לגמרי. עכשיו, המכנה המשותף בין הבהמות, בין בעלי החיים ומטה, חי צומח דומה, לבין המדרגות הרוחניות ומעלה, היא, המכנה המשותף הוא, ששתי הבריאות האלה הם בפועל. בלשון המהר"ל. כלומר, הם בכוח שכבר שווה בפועל. אין כאן בכוח שצריך לצאת אל הפועל. אין את המציאות הזאת. הבהמה, מה שיש בה, במה, כמו שאומר המהר"ל, והמלאך, הוא נקרא מלאך כי הוא שליח, שליח עושה רצון המשליח, אין לו בחירה חופשית. אז הן לא יכולות ליפול, הבריאות האלה. האדם הוא הבריאה היחידה שהוא בכוח שצריך לצאת אל הפועל. עכשיו, מה הבעיה? הבעיה שזה הרבה יותר נוח להיות כבר בפועל. נכון? אם אנחנו מדברים פה על התהליך, הרבה יותר קל כבר להיות במסקנה, בתוצאה. למה צריך לעבור את כל החשבון הזה, את כל התהליך הזה, את כל המשברים שבדרך, ואולי אני לא אגיע בסוף למטרה. הרבה יותר נעים, הרבה יותר קל, הרבה יותר מגרה, הרבה יותר מרגישים שייכות, להיות בה בפועל. ולכן ישנם אנשים, סליחה על הקיצוניות של הדברים, שהם לא בני אדם. יש אנשים שהם בהמות, חס ושלום, נקווה שלא. ויש אנשים שהם מלאכים, חס ושלום, נקווה שלא. ויש אנשים שהם במציאות יותר חמורה משתמצות האלה, שקראנו להם פעם בהם מלאך. הם גם בהמה וגם מלאך ביחד. זה הכי קל. אתה מרגיש הכי נוח, כי שתי מדרגות החיים שלך, העליונה והתחתונה, יוצאות אל הפועל. כשאתה אוכל לאוכל צהריים, אתה בהמה, אתה חיה. הגעת לגן חיות, קדימה הסתיים, אוכל צהריים. וכשאתה בבית המדרש, אתה מלאך השרת. כזה עדין נפש והצעיר. רק מה שכחנו? שכחנו את האדם. הלוואי זה היה מצחיק, רבותיי, בכלל לא מצחיק. בהי מלאך. ביטוי כזה. בוקר טוב לך בהי מלאך. זה לא מצחיק. כי להיות בהמה, אם אתה מספיק כן, אתה מרגיש פספוס כי אתה, של המהות, אתה לא מלאך. אם אתה מנסה להיות מלאך, המציאות מוכיחה לך שאתה לא. ברוך השם. אבל אם אתה בהי מלאך, אתה חי בשלום. כאילו. אתה חי בשלום עם הבהמה שבך, עם המלאך שבך, חי בפיצול אישיות וגמרנו. ודרך אגב, הכי קל לחזור בתשובה ברמה של הבהמה מלאך. אני אומר את זה לחבר'ה שהצטרפו עכשיו, ברוכים הבאים. וכולנו חוזרים בתשובה. הכי קל להתקדם מבחינה רוחנית זה ברמה של הבהמה מלאך. כי אתה מרגיש שם הכי נוח. אתה חי בפיצול אישיות.
זה הכי קשה, לא הכי קל.
זה הכי קל, כי אתה לא מחבר את הדברים, אתה חי בשניים. אתה חי בשני קווים מקבילים שלא נפגשים בכלל. הכי קל, הכי, הנכון זה להיות אדם קדוש. אתה מבין מה שאני מתכוון או לא? שאנחנו מתכוונים פה לומר. אני רואה שאתה לא, אתה לא מבין. בכבוד, מה הבעיה? זה קשור מאוד למה שדיברנו אתמול בלילה. כבוד או ברוך הבא, מה הבעיה? ודאי. והרבה פעמים אתה חי בשני עולמות ונראה לך שחזרת בתשובה, אתה מבין מה הבעיה? כי הרי אתה מלאך. מה נשמע? הייתה שבת עשר. שמרתי שבת, הנחתי תפילין, אבל בין אדם לחברו, זאב לזאב, זאב לזאב אדם. לא התבלבלתי. אתה מבין מה שאני אומר? אני מקווה שאין תופעות כאלה. אני יודע שיש לצערנו הגדול. אדם כביכול חזר בתשובה. מה זה לחזור בתשובה? שם כיפה על הראש, מגדל זקן. ציציות בחוץ, כיפה גדולה על הראש, שומר שבת, אולי אפילו כשרות, אולי גם טהרת המשפחה. אבל עניינים פשוטים של תרים את הקליפת בבננה שהזקנה פה לא תיפול, יא בן אדם. זה ביטול תורה, הוא רץ לחברותה. לא אמרנו עכשיו אתה עובד עירייה, עובר בשכונה לאסוף את כל קליפות הבננה. אבל אם במקרה עברת, תאסוף. אתה מבין מה שאני אומר? מישהו מבין מה שאנחנו אומרים פה, שאולי אני צריך להתפטר?
לא להיות קיצוני.
לא, לא, אתה אומר כותרת, אביחי. אני לא מדבר עכשיו על קיצוני. דבר על מדרגת חיים, מדרגת חיים. תורת חיים, תורה חיה. וחי בהם.
בבקשה.
אבל לא במובן של בוא ניישם את זה בתורה, להבין שהתורה מתגלה דווקא כשאני עולה על האוטו ויושב מול ההגה. שם אלוהים נמצא, ולא עכשיו בשיעור בין הים. ואז אני נמדד אם אני אלוקי. אז כל אחד מאיתנו, תאמין לי, יעשה את החשבון נפש שלו, באחת נקווה גם אני, נעשה את החשבון נפש שלנו. אתה שואל שאלה אמיתית, שאלה כואבת מאוד. כולנו מבחינות מסוימות בהם מלאך. אתם לא תשלחו את זה מהר, אני רואה. בבקשה, כן. בשביל זה נבראנו. אני רוצה להגיד משפט חריף. לא נבראנו ללמוד תורה. אני מקווה שמבינים אותי נכון. אלה שבאינטרנט בטוח לא מבינים נכון. לא נבראנו ללמוד תורה. יפה. עכשיו, כדי לחיות תורה, אנחנו צריכים ללמוד תורה. ומי שמעשה, מי שרוצה באמת לחיות תורה, אין סיכוי שיחיה אם הוא לא למד תורה. לכם ברוכים הבאים למכון מי שיצטרף עכשיו. באמת. אבל המטרה היא לא ללמוד תורה, המטרה היא לא להקיף כמה שיותר טקסטים ואינפורמציה ולעשות סיומים. ולהיות מבסוט מעצמי. למרות שזה חשוב מאוד. חשוב מאוד לעשות סיומים. להקיף, להעמיק, להתמיד, ברור. אבל השאלה מה המגמה, מה המטרה. בסדר? כן או לא? אתה צודק, זה מה שאתה אומר. גל, רצית לומר משהו? לא. טוב, בואו נתקדם. אז אם כן, מצד אחד יש נטייה לבלנות הבהמית של הזלילה הגסה. כלומר, איזה מין התמכרות לחושים. כן, תמיד בליעה זה לאכול, כן, זה עשיו, עליתי נינה. זה לא לאכול כמעט כמעט, זה הכל, הפה מלא כזה. כמו אתה יכול לפעמים לראות, עד האחד אוכל פלאפל. בביס אחד הוא רוצה לגמור את כל הפיתה, הכל נוזל. סבלנות. דרך אגב, גם פיזי זה לא בריא כמובן. נכון? אדם קם בבוקר, כותב הרמב״ם, תקום לאט. לא לאט מדי, כן? אבל תקום, אל תקפוץ מהמיטה בפעם אחת. אדם נכנס לים, מים קרים, קפואים, חמים וכו'. הדרגה. החיים הם הדרגה. כי הנפש, הגוף וכו', לא יכולים לגלות את הנשמה בפעם אחת. זה לא סדר העולם, זה לא צורה שבה כבר הוא ברא את האדם ואת העולם. ולכן, מצד אחד, היות וזה קשה לנו, אז מצד אחד, יש נטייה לבלנות ובהמיות של זלילה. עכשיו, זה לאו דווקא בניינים של אוכל. כאן זה אוכל. וכמובן, אנחנו יודעים שיצר אכילה הוא יצר קשה להתמודדות. אבל זה לאו דווקא אוכל. זה כל הבלענות של החושים, זה כל הבלענות של חיי הטבע שלנו. מצד שני, יש בנו גם צד של מלאך, אז אתה רוצה למוס בכל זה. ועם המיאוס והיעדר חוש היופי ואהבת הכיעור מעבר מזה, זה מין פרדוקס כזה. אני קורא עכשיו את כל המשפט הזה. תכונת הפראות שהיא רפידת תומת עבודה זרה וכל ענפיה, מיוחדת היא, יש לה איזה מין פרדוקס כזה, איזה מין תפיסה פרדוקסלית כזאת, מיוחדת היא לאחד מצד אחד עם הבלנות הבהמית של הזלילה הגסה מעבר מזה, ועם המיאוס והיעדר חוש היופי ואהבת הכיעור מעבר מזה. אז לפעמים זה מופיע רק בצד אחד, או בלנות או מאיסה, לפעמים זה יכול לבוא ביחד. כמו שאמרנו, יש ארבע אפשרויות במבניות פה. או להיות רק בהמה, או כביכול, או להיות רק מלאך, או להיות בהמה מלאך, שלושת אלה כמו הוא לא רוצה, או להיות אדם, קדוש. כלומר, מלאך בבהמה. אבל כאדם. לא מלאך לחוד בבהמה לחוד. אומר הרב, ההתלהבות האחורה של הדמיון, עכשיו, מה יוצר העצמה של כל זה? דמיונות. עכשיו, שימו לב, זה דבר חמור הרב כותב פה. יש דמיונות חומריים, ויש דמיונות רוחניים. יש דמיון חומרי שאתה רוצה בבת אחת את הכל חומרי, ואז אתה בולע. אין לך מוכנות לתהליך. ויש דמיונות רוחניים, שאתה רוצה בבת אחת רוחניות שלמה ובולע. אין לך מוכנות לתהליך. אבל זו אותה מחלה. אותה המחלה של הדמיון שרוצה בבת אחת את הכל. זה לא משנה אם הוא דורש חול או קודש. אני אומר את זה באמת בהקצנה, אבל זה אמת. שלום עכשיו או משיח עכשיו זו אותה מחלה. זו אותה מחלה. לא שאנחנו לא רוצים עכשיו, אנחנו רוצים אתמול. נכון, אבל אנחנו יודעים שזה תהליך. אז אם לא היה עכשיו, יהיה מחר. אם לא מחר, מחרתיים, וחכה לו בכל יום שיבוא. ואני אעשה כל מה שניתן להקדים. וכל מה שניתן כדי שזה יהיה מתוק, ולא מר. אחי שינה ולא בעיטה. אם אני נשמעה ולא אני ורוכב על חמור. זה תלוי בנו כל זה. אבל אני יודע שלא כל דבר הוא עכשיו. אז מי שרוצה שלום עכשיו במובן הפוליטי השמאלני, אם מי שרוצה משיח עכשיו במובן הרוחני הדתי, אני אומר את זה בהקצנה, אני מקווה שאין כאלה, אני מקווה שזה רק סיסמה ולא התוכן, אז הוא חולה באותה מחלה. כי שלום לא יבוא עכשיו. יבוא מחר, או אחרי מחר. תראה, תשמע, אפילו נשיאנו למד את זה כבר. כבר למד? כבר למדו שכנראה אנחנו לא נעשה בדור הזה שלום בין אוהבים, אלא קודם כל אולי נגיע למלחמה, ואחרי זה נעשה שלום בין אויבים. זה התקדמות שהשלום לא יהיה בין שני אוהבים מתחת לחופה, אלא בין שני אויבים. כי השלום עושים עם אויבים ולא עם אוהבים. כך לימדונו עיתונאינו. לא, זה התקדמות. אני לא צוחק, אני לא בסדר רצינות. בבקשה.
הבנתי כמו שהרב אומר, אבל למה הרב הוא גם את זה דווקא מה... כאילו, הפה
כי בטבעיות זה מופיע בצורה חריפה. הנה, עוד לא הגענו, זה המשפט הבא. בואו נראה. זה המשפט הבא. רק הרב כאן מוסיף שמה שגורם לנו מה שגורם להופעה של הדבר הזה זה הדמיון. שהדמיון רוצה בפעם אחת הכל. הרי אמרנו הרבה פעמים שכשאדם מדמיין, נגיד אני מדמיין עכשיו שאני נמצא בראש הנקרה, בנקרות שם ורואה את הגלים בנקרות. הנה אני עכשיו מדמיין, אני רואה עכשיו את הגל שוטף את הנקרה. הדמיון הוא פעם אחת. אבל מיד השכל מתעורר, הוא אומר, צור, אתה רוצה להגיע לראש הנקרה 3 שעות נסיעה. והוא יהיה סגור, אולי פתוח ויש תור, אולי אין גלים עכשיו. השכל מיד יוצר אצלי מציאות. אז מצד אחד הדמיון הוא הכוח הכי עליון שיש באדם ברמת הטבע. עד הנשמה כמובן. כי הדמיון מרומם אותנו מעל המוגבלות של השכל והמציאות. מצד אחד הדמיון הזה הוא יכול להיות מאוד מסוכן. כי אני דמיוני, אני אדם הזוי, אני חולה נפש, בית משוגעים. אני לא מגזים בכל הביטויים האלה. זה בדיוק ככה. אז בדמיון אין תהליך. הדמיון הוא עכשיו. אבל בשכל, שהוא הכלי שמנהל את החיים ולא הדמיון, השכל אמור להביא את הדמיון אל ההגשמה, את הדמיון האלוקי, את הנבואות אל ההגשמה, אבל מי שמנהל בפועל זה השכל, אז בדמיון אין תהליכיות, הכל כאן ועכשיו. ובפרט שהנטייה הטבעית של האדם זה לא לדמיין רוח, אלא לדמיין חומר, אז הוא מדמיין. את כל הדמיונות החומריים, המטורפים שלו, והזויים שלו, והמקולקלים שלו. לכולנו. ההתלהבות האחורה של הדמיון, השתלבות, להבה, כן, התלהבות במשון להבה, כמו איזה מין להבה שפתאום ככה מבזיקה. התלהבות. זה חד פעמי, זה לא אמיתי. ההתלהבות האחורה של הדמיון, כן, כמו שאמרנו גם, אמרנו פעם, זאת אומרת, ל"ג בעומר. תשאלו את הילדים, מה רגע השיא בל"ג בעומר? מה הם יגידו לכם? הדלקת המדורה. לא יודע אם ראיתם, פה אפשר לראות כבר בשכונה, הכינו ככה את המגדלים של המדורות, פירמידות. אז ככל שהפירמידה יותר גבוהה, אז הילדים אוהבים תמיד את ההדלקה הראשונה, הדלוק זה נקרא, את ההדלקה, ואתה רואה את הגובה של האש. אבל תשאל את המבוגרים, הרי גם צריך להכין תפוחי אדמה לילדים, נכון? סוף סוף. אפשר להכין תפוחי אדמה כשהכל דולק? לא. צריך שכל הרפסודות יתפרקו, ישקהו, יהיה גחלים, ואז אפשר להכין תפוח אדמה. אז מתי הגחלה, אז מתי המדורה באמת היא מדורה? כשנגיע לשלב שבו יש, שהיא מאוד נמוכה, ויש גחלים, ועכשיו יש באמת. מי שמסתכל מבחוץ, הוא מסתכל על ההתלהבות. אבל מי שמחפש באמת, הוא מחפש את הגחלים. באנו למכון מיר לא להיות לאהבה, באנו למכון מיר להיות גחלים. ואז התפוח אדמה יהיה כמו שצריך. כמה המשלים האלה אמיתיים? ההתלהבות האחורה של הדמיון, לכן התלהבות מלשון לאהבה, מלשון איזה מין חד פעמיות חיצונית כזאת, שטחית, שקרית. ההתלהבות האחורה של הדמיון עושה את פעולתה על יסוד הנטיות הפרעיות. כלומר, יש באדם נטייה לבהמיות ולמהלכיות, יש באדם נטייה לכאן ועכשיו, יש באדם נטייה שהוא לא רוצה תהליך, יש באדם עוד נטייה לדמיון, יש לו גם התלהבות, הצירוף של כל זה יוצר את הקטסטרופה. אז מה הפתרון? לבוא למכון מיר. בסדר, ללמוד איך בונים חומה, אמר המשורר. איך בונים את החומה. רק נראה את העניין של ההשתנה. ההרגשה שהטבע עושה את מעשיו. איזה מילה מדויקת. ההרגשה. זה לא השכלה. מי שלמד ביולוגיה יודע שתהליך העיכול הוא תהליך. זה לא אתה אוכל ואז אתה מוציא את הפסולת. זה לא עובד בצורה כזאת. נכון? זה לא כמו כספומט. אתה מכיר את הכרטיס, אתה עושה כסף. וגם איזה פתק מה המינוס שלך. זה הפסולת. זה לא עובד בצורה כזאת. זה תהליך, הגוף צריך להקל את זה. לפעמים זה לוקח כמה שעות, לפעמים זה לוקח כמה ימים. אדם אכל אוכל לא טוב, לא בריא. נגיד אפילו אכל אוכל מקולקל. לא תמיד הוא ירוקן את עצמו מהקלקול מיד. לפעמים זה לוקח 4 ימים, לפעמים זה לוקח 2 שבועות. לפעמים, סליחה על המילים, כמו שאמר, לפעמים יש שילשול, לפעמים יש עצירות דווקא. אז לא תמיד אתה רואה את המחלה. לפעמים דווקא התוצאות הן תהיינה מאוחרות. אז מערכת העיכול עובדת בהדרגה, בתהליך. אבל מה נראה לך? זה קורה לנו הרבה פעמים, אדם שותה משהו, נגיד שהוא שותה יותר מדי. מיד הוא צריך להתפנות, להוריד מרגליים, להשתין. אז אני רואה לך שזה מהר, נכון? אתה שותה, שתיתי יותר מדי, מיד אני צריך להתפנות. זה קורה לא פעם לנו. אומר הרב, המחזה המוטה הזה, יכול ליצור אצל האדם את התפיסה המחשבתית, שהנה, התהליך הצמיחה הוא בפעם אחת, ובבת אחת, אם תסתכל, שתיתי יותר מדי, הלכתי להתפנות, מיד. אבל זה טעות, ההרגשה, לכן הרב אומר הרגשה. זה לא השכלה, זה רגש, כלפי חוץ זה נראה ככה. ההרגשה שהטבע עושה את מעשיו בגוף החי בזריזות. כביכול, מערכת הפיזיולוגית של האדם עובדת מהר. והאדם יחזה מבשרו, האדם מבשרי יחזה אלוה. האדם מבשרו יכול לזהות את תהליך צמיחתו, הבישול הטבעי של צמיחתו, המתבלט בערקת מרגליים. שאם האדם הזה היה מתבונן נכון, למה, סליחה עוד פעם על המילים, למה הוא הולך עכשיו להשתין? הוא היה יודע שלהוריק מרגליים זה הרבה יותר מהיר מאשר להוציא צואה. אבל מצד האמת, הוצאת הצואה היא דוגמה הרבה יותר טובה לכל החיים מאשר הרקת מרגליים. וגם הרקת מרגליים עצמה היא תהליך שהגוף עבר ולא בפעם אחת כמו שנימא לך. אז כל המבט של האדם על החיים היה מבט אחר לגמרי. אז הוא לא היה לחוץ כל הזמן. איזה מחלה זאת הלחץ הזה? לחץ. סיר לחץ. אנשים הם סיר לחץ. לחוצים. כל היום וכל הלילה, על מה? על כל דבר כמעט. נכון? אדם מחכה לאוטובוס, לחוץ! קודם כל, מה אתה לחוץ? יש מודיעין אגד, תבדוק שעות שהאוטובוס מגיע. קודם כל, תגיע, תדע מתי להגיע, בזמן לא תחכה סתם רבע שעה. אבל מה קורה? אדם מגיע, מחכה, לחוץ, הוא ממהר. ב', נגיד שהוא ראה כתוב בלוח, אחת ודקה. והנה האוטובוס הגיע באחת וחמש דקות. וואי וואי וואי, מסכן הנהג. איזה התנפלות. ונגיד שנהג הגיע בזמן. אבל מה נעשה? יש פקק. כי ירושלים חסומה. וואי וואי וואי. אתם ראיתם פעם את אותו אדם שתקוע בפקק? השלב הראשון הוא נוסע עם האוטו לאט לאט. אחרי זה נעצר. ואז הוא בשלב הראשון מוציא את הראש מהחלון, הוא בודק מה קורה. זה לא עוזר. אחרי זה הוא יורד מהאוטו ומסתכל בעמידה. גם זה לא עוזר. הוא מתחיל ללכת חצי קילומטר קדימה. גם זה לא עוזר. הלוואי זה היה מצחיק. כמה אנשים יחזרו לאוטו רגועים. יצאתי בזמן, עשיתי מה שאני יכול, אני מאחר, לא בעיה שלי, ריבונו של עולם מנהל, לא אני. אם סתם התרשל ולא יצא בזמן, הוא אשם. אבל אם יצא בזמן, אני השנה נמצא בימי שני חלק מהם בתל אביב. ואיזשהו שיעור אחד אמור להתחיל ברבע לתשע תשע. ואנחנו יוצאים בדרך כלל בזמן. באזור, נגיד, רבע לשמונה. לפעמים נסיעה של 40 דקות, עם הפקקים בכניסה לתל אביב, ברוך השם שהכנו מכאן וגם לזמן הזה שיש פקקים. אומנם צריכים טיפול, אבל ברוך השם גם שיש פקקים, ואנחנו גם בכיוון החיובי שעם ישראל בארץ ישראל. לפעמים יצא לי לפני שבועיים, השיעור מתחיל, אמור להתחיל ברבע לתשע, להסתיים בחמישה לעשר. לפני שבועיים הגעתי בשעה 9:47. דיינו מ-9:47 עד 9:55. שיעור, 8 דקות, זה הרבה זמן. בכלם היה שיעור, של 5 דקות. אורות התורה פה זה ארוך מאוד. בכלם היה 5 דקות. אפשר גם בדקה. אפשר לעשות ניסיון פעם, נעשה ניסיון. שיעור של דקה. קיצור, הגעתי 9:47. עכשיו, איך אני צריך להגיע? תוסכל, לא תוסכל. וזה לא נעים גם, מגיעות, זה שיעור לבנות. מגיעות בנות מכל מיני מקומות. ועושות מאמץ לקום בבוקר מוקדם, לבוא מרחוק. איך אני צריך להרגיש? אני אומר על עצמי, סיפור אישי, נו. אז אם אני יוצא בזמן, ועושה את ההשתדלות בזמן, לוקח בחשבון את הפקקים העליוניים בכניסה לתל אביב, שזה חצי שעה, ספר, בדרך כלל, בדוק. ופתאום היה פקק של שעה, שעה ורבע. אני לא אשם. אז בסדר, לא קרה. לא הגעתי, לא הצלחתי. מה אני אעשה? פעם הבאה נשתדל יותר, ונקווה שהכל בחור יזמן, שנגיע יותר מוקדם. דרך אגב, אחת המסקנות שלי, ששנה הבאה אני לא אגיע בשעה הזו, כלומר לא קובע שיעור בשעות האלה. מסקנה. או נגיד כאן בורות התורה, לפעמים בצהריים אני צריך לבוא עם שיעור מקום אחר. אז הם שמים לב, זה לא תמיד מדויק על 10:50. לפעמים הם תקועים בפקקים, מה נעשה? אז אם יש דברים שתלויים בך, אתה צריך לעשות תשובה. יכול להיות שאל תקבע שיעור בזמן הזה. אם אתה יודע שזה עכשיו המציאות, אלה הנתונים, אז למה אני לחוץ? איזה עבודה לא להיות סיר לחץ, לדעת שהעולם הזה הוא תהליך. לפעמים אנחנו מתוסכלים על דברים שאין בהם שום טעם, שום צורך. רוב תסכולנו בחיים זה הדברים שבכלל לא שייכים אלינו. שאני לא אשם בזה בכלל. ואני לא יכול להגיע להישגים האלה בכלל. רק נגמור את המשפט הזה. תחת שחיזיון, כלומר, במקום שחיזיון זה נכבד הוא להשכיל, במקום שהאדם דרך המראה הזה שהוא נמצא בשירותים ומוריק מרגליים ממנו, היה צריך ללמוד מה האדם צריך ללמוד שהוא נמצא בשירותים. תחת שחיזיון זה נכבד הוא להשכיל לקחת ילדו לקח בדעה מיושבת, במוסר נעלה ובמות רוח. החיזיון הזה של האדם המתפנה בשירותים זה חיזיון שנותן לנו מוסר, כיוון חשיבה לכל החיים. שהעולם הזה הוא בתהליך, ויש הדרגה, ויש משברים בדרך, וכו' וכו'. תחת זה, הגרעין הילדותי, הרי הילדים רוצים כאן ועכשיו. ילד רוצה עכשיו. קנית בננות. בננות ירוקות, יהיו צהובות מחרתיים. לך תשכנע את הילד שאין עכשיו בננה מוכנה. הוא רואה בננה. הוא רואה קליפה, הוא רוצה בננה עכשיו. יש סדרה, סדרה של ספרים, סדרה נפלאה של ספרים, נקראת מיכאל, לא יודע אם אתם מכירים את הסדרה הזאת. עשרות ספרים, לא בקי כמובן, 30 ספרים. לא זוכר גם את הסופרת. אז יש לנו בבית חלק מהספרים. פעם ראיתי ספר, מיכאל מחכה לסבלנות. המוטו של הספר היה ילד, שילד כידוע כי ילד רוצה הכל עכשיו, אין לו סבלנות לשום דבר, וצריך להתחיל לחנך אותו שהעולם הזה יש בו הדרגה, יש בו תהליכיות. לא קראתי כל הספר, צריך עוד להשלים. אבל אחת הדוגמאות באמת זה הבננה הזאת. הבננה. הוא רוצה לאכול בננה, אבל עדיין היא ירוקה, היא לא מבושלת. היא תעשה לך כאב בטן, היא לא טעימה. אתה לא מבין? לא, ילד לא מבין. עכשיו צריך לחנך ילדים לאט לאט לחכות לסבלנות. הספר נקרא מיכאל מחכה לסבלנות. זה הנושא. אני הייתי כותב, אם היה תלוי בי, כשמיכאל יהיה בן 20 ובן 30 ובן 40 ובן 50 ובן 60 ובן 70, הוא עדיין אותו ילד לפעמים שמחכה לסבלנות. ולצערנו הרב הוא לא מחכה לסבלנות. הספר הזה הוא בשבילנו. הוא לא בשביל הילדים. אנחנו צריכים לקרוא את הספר הזה. דבר על עצמי לפחות. לכן הגרעין הילדותי יעורר את התכונה הפראית. למצוא בזה איזה אמצעי למהר את חפצו הנמוך. הנה בוא נמהר, בוא נזדרת, בוא נעשה מהר. ודווקא בינינים האלה של ההשתנה, של הדמיון המעוות הזה של שכוחות הטבע יכולים להתממש מהר. על ידי חיזיון הדוגמה וחיבור ההזיה, התעוף והקטנות גם יחד, גם הקטנות של הצד החומרי וגם התעוף של הורקת מרגליים וכו' וכו'. טוב, אני הייתי רוצה להמשיך את עוד טיפה, יש כאן עוד דבר חשוב. שאלה, בבקשה, כן. כלומר, להמשיך עוד טיפה בשיעור הבא, אז נעצור פה רק שאלה, כן.
יש פה דבר בחיים, זה תהליך, זה עובדה שמקבל אותנו
לכתחיל. לא, זה עובדה שצריך לקבל אותנו לכתחיל. רבותיי, מי שעדיין נשאר. העובדה הזאת שהחיים זה תהליך זה לא בעל כוחנו. כי ככה כבר חוברה אותנו. כי ככה, אתה רוצה להיות אלוהים. תגיד לי, זקן גדל בבת אחת? הייתי רוצה שיהיה לי זקן ארוך, כמו של הרב יואב. אין לי, מה אני אעשה? לא גדל. אבל אדם יודע שהוא בא לעבוד בעולם בהדרגה. לא ביום אחד יגדל לך זקן. וגם כשיגדל, יגדל, כמה שיגדל. בדיוק, ולא אתה בן חוני, בטל ממנו. עצה אישית, בוא נהיה סבלנות. כשאני התחתנתי, אם יש ללכת, שילך. כשאני התחתנתי, זה לא מזמן, רק כמעט 20 שנה, כשהתחתנתי, אז הלכתי לסבא שלי, סבא, חלה בי כזה מדמשק וזה, מחלה ודמשק, סוריה. מהדור הקודם, שקם בחצות לילה, קורא זוהר, חוק לישראל, בנץ, כמובן, 50 שנה. זה המנגינה, זה הכיוון. אמרתי לו, סבא, אתה יודע שאני מתחתן. היה כבר לא צעיר. תאחל לי משהו. הוא אמר לי מילה אחת. סבלנות. 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 סבלנות לסבול זה סבל. תאמין לי שעובדה שאני זוכר את הברכה הזאת מכל שאר הברכות שברכו אותי. סבלנות. דרך אגב, זה לא אומר שאני עומד בזה, תשאל את אשתי, תגיד לך שלא. אני חושב. אולי כן, לא יודע. ובוודאי צריך להשתפר. סבלנות. כלפי עצמך, כלפי אשתך, כלפי הילדים, כלפי האומה, כלפי מדינת ישראל, כלפי ראש הממשלה, כלפי הצרכים החומריים שלך, כלפי הפרנסה, כלפי הכל. אני מאחל לכם, אני הקטן, סבלנות. אין לי את המפתח על הבי, מה אני אעשה? הסתכנזנו. סבלנות.
אבל הם קונים את זה.
ידידיה, אתה לא צריך לקנות את זה, אתה יש לך את זה. למד אותנו איך קונים את זה. נכון, ידידיה? פעם נסעתי עם נהג מונית. אני נוסע עם נהג קבוע. שנים כבר. פעם, בא נהג אחר. הוא מסכים לספר את הסיפור הבא, הוא אומר, אתה יודע, אני דור עשירי בירושלים. אמא שלי הייתה מתחילה להכין את הצ'ולנט, את הצ'ונט, ביום רביעי, שמה על הפרימוס, ביום רביעי. ביום רביעי הייתה שמה את הסיר של הצ'ונט על הפרימוס, עד שבת זה היה מתבשל, אתה זוכר את זה? הוא אומר, אנחנו, הכל פוד, פאסט פוד. הכל פאסט. מהר, מהר, אוכל מהיר. אומר, לנו הייתה סבלנות. הוא נסע 80 קמ"ש, אמרו, תזדרז לך, חביבי, אני צריך להגיע, 8:45. התחיל לספר את הסיפור הזה. מיום רביעי עד יום, הוא סיפר לי איך הנוסע 3 ימים מתל אביב לירושלים. על החמור. לא, דווקא נסע בסדר. סיפר את הסיפור עם הצ'ונט והפרימוס. איי, איי, ידידיה. אבל בואו, יש גם לדור הזה יתרונות, ידידיה, אל תחשוב. יש דינמיקה, יש עוצמות, יש רצון להסתער קדימה, ברוך השם. רק ניקח את היתרון של ישראל הצעיר, מה שרב כותב, עם היתרון של ישראל הזקן. ונבנה גאולה בשלמה בעזרת השם. טוב.